שומעות אותי משם? זה בסדר? כן? אוקיי. אני רק אומר מראש ש לא צריך להיות בלחץ של לסכם, אפשר, הסיכומים מגיעים אחר כך בכתב, תודות למי שעוזר גם לתרגם אותם. אז מי שקשה לו, קשה לה, אז פשוט תקשיבו ואחרי זה כבר תקבלו את הסיכום. הפעם אני רוצה שאנחנו נלמד בעזרת השם את ההלכות בקשר לפירות שביעית. פירות שביעית, ירקות שביעית, איך משתמשים בזה? איך משתמשים בזה במטבח? איך מכינים עם זה מאכלים? מה ההלכות שנאמרו בעניין הזה? וכמו שעשינו בפעם שעברה, קודם כל אני רוצה להגיד את ההלכות הבסיסיות באופן כללי, ואחרי זה אנחנו ניכנס יותר להרחבה שלהם, לפרטים. אז קודם כל, הפסוק שמדבר על זה, זה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לכם, חז"ל אומרים לכל צורככם, אתם יכולים לעשות בזה כל מיני שימושים, אבל לאוכלה. מה זה אומר לאוכלה? אומרת על זה הגמרא, דבר ראשון, לאוכלה ולא להפסד, אסור להפסיד פירות שביעית. דבר שני, לאוכלה ולא לסחורה, אסור לסחור בפירות שביעית. דבר שלישי, לאוכלה ולא למילוגמה, אסור להשתמש בזה. מילוגמה, הכוונה היא לרפואה, אסור להשתמש בזה לרפואות. והאיסורים שיוצאים לנו מהדבר הזה הם בעצם כמה. דבר ראשון, אסור לקלקל פירות שביעית, זה מה שנקרא לאוכלה ולא להפסד. ולקלקל אותם זה אומר ממש לקלקל, to destroy, וזה גם אומר אם אנחנו משנים אותם מהצורה הנורמלית שלהם, אנחנו משתמשים בהם בצורה שהיא לא הצורה הנורמלית שלהם, בין אם זה כשאנחנו אוכלים אותם, בין אם זה כשאנחנו מבשלים אותם, כאשר הדרך היא לא לבשל אותם. עוד מעט נראה. אמרנו שכתוב והייתה שבת הארץ לכם, לכם לכל צורככם, זאת אומרת לא רק אכילה, אלא יש גם עוד שימושים אחרים שמותר להשתמש, אבל חז"ל אומרים שזה רק שימושים כאלה שהם כמו אכילה. מה זאת אומרת כמו אכילה? הקריטריון הוא הנאתו וביעורו שווה. מה זה אומר? זה אומר שבזמן שהפרי מתבער, מתקלה, בזמן שהפרי הזה נאכל, אז אני נהנה ממנו. ככה זה באכילה. אני אוכל אותו והפרי מתקלה באותו זמן. ככה גם שימושים אחרים, שזאת הצורה שלהם, שההנאה והביאור הם באותו זמן, מותרים. כמו למשל, להדליק נר. ברגע שאני לוקח שמן של שביעית ואני מדליק בו את הנר, אז אני נהנה מהאור בזמן שהשמן מתקלה. אז זה בסדר. או למשל, אם אני צובע בזה איזשהו כלי, או צובע בזה את היד שלי, או משהו כזה, אז בסופו של דבר ההנאה והכילוי הם שווים. אבל אם ההנאה באה אחרי הכילוי, זאת אומרת קודם הפרי הזה מתקלה ורק אחר כך אני נהנה מזה, אז אסור לי להשתמש בזה בשביעית. למשל כביסה. למשל כביסה, קודם כל זה הפרי או מה שזה לא יהיה, מה ששמתי בתוך האבקת כביסה מתקלה, ורק אחרי כן אני נהנה מזה, כשאני לובש את הבגד או כשהבגד אחרי זה מתנקה, וזה דבר שאסור. אנחנו נדבר על זה אחרי זה יותר בהרחבה. איסור נוסף שיש לנו, אמרנו לאוכלה ולא לסחורה, אסור לעשות מסחר בפירות שביעית, אסור למכור פירות שביעית כדי להרוויח, אנחנו נראה את זה אחרי זה. עוד דבר שיש, לומדים את זה מהפסוק, והייתה שבת, איך כתוב שם בפסוק? מה? כן, לא, זה פסוק אחר? זה פסוק אחר. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתך לאכול. אומרים חז"ל, בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. זאת אומרת שפירות שביעית צריכים לאכול אותם דווקא בארץ ישראל, אסור להוציא אותם לחוץ לארץ, ואסור להוציא לחוץ לארץ זה אומר גם להוציא אותם לאילת. גם זה דבר שאסור, נלמד מה הגדר של הדבר הזה. והדבר האחרון שעליו אנחנו נדבר זה ביאור פירות שביעית. מה זה אומר לבאר פירות שביעית, מתי צריך לבאר פירות שביעית, מה צריך לבאר, זה אנחנו נראה בהמשך בעזרת השם. אז בואו נתחיל לפי הסדר, קודם כל, לאוכלה ולא להפסד. לאוכלה ולא להפסד, זה אומר שאסור לקלקל פירות שביעית, ומה זה אומר שאסור לקלקל אותם. אז קודם כל, הכוונה היא, הדבר הכי פשוט, זה לקלקל אותם בידיים. לקלקל אותם בידיים זה אומר, בן אדם שמרסק אותם, to smash them, להרוס אותם, אבל אם אדם לא עושה את זה בידיים, אלא רק גורם את הקלקול, זאת אומרת, שעשיתי איזשהו משהו, שממילא בגללו הפרי הזה התקלקל, כמו למשל, דוגמה, אם יש לי תפוח, ואני רוצה תפוח שקדוש בקדושת שביעית, ואני רוצה לאכול חצי ממנו, לא רוצה לאכול את כל התפוח. חתכתי את התפוח הזה, אז בגלל שחתכתי את התפוח, את החצי שאני אוכל מצוין, אבל החצי שאני משאיר, הוא יתקלקל עכשיו יותר מהר, בגלל שאני חתכתי את זה, נכון? אז האם מותר לי לעשות כזה מדבר או שאסור לי? יש מחלוקת בין האחרונים, האם מותר לגרום הפסד לפירות שביעית או אסור? מה המחלוקת? יש את אלה שסוברים שכל מה שנאסר זה רק אם אתה מקלקל בידיים. אבל אם רק גרמתי, אני לא עשיתי זה בידיים, זה בסדר. אבל יש אחרונים אחרים שאומרים, לא, בגלל שאתה הרסת את המטרה של הפרי הזה, הפרי הזה היה מיועד לאכילה, ואתה גרמת לזה שעכשיו כבר אי אפשר לאכול אותו, לכן אסור לך לעשות את זה בשנת השמיטה. זו מחלוקת בין האחרונים, אבל כל האחרונים מסכימים שמותר לי לגרום הפסד אם זה בדרך אכילה. מה זאת אומרת? אם צורת האכילה הנורמלית שלי גורמת לזה שהפרי הזה יתקלקל, כמו למשל מה שאמרנו, זה הרי נורמלי שבן אדם יחליט שהוא רוצה לאכול רק חצי תפוח ולא תפוח שלם, אז כיוון שאני גורם את ההפסד של החצי השני בדרך האכילה שלי, אז זה מותר, זה מותר לפי כולם. או למשל, או דוגמה לזה, אם אני נותן את ה... אם אני נותן איזה שהם פירות שביעית לילד, ילד שאוכל את ה... שאוכל פירות שביעית, וכולנו יודעים מה קורה כשהילדים אוכלים, אז חלק נכנס פנימה וחלק לא נכנס פנימה, אלא יוצא החוצה ומתפזר. אז החלק הזה שמתפזר זה הפסד של פירות שביעית. אז לי בידיים אסור לעשות את זה. אבל אם הילד שלי עושה את זה, אז אני רק גרמתי את ההפסד, וכיוון שזה בדרך אכילה, זה מותר. כל זה אבל רק לילד שהוא לא יותר מדי קטן, זאת אומרת שרוב מה שאני נותן לו הוא אוכל. אבל אם זה תינוק, שמה שאני נותן לו, קצת מזה נכנס וכמעט הכל, או הרוב, מתפזר על הרצפה, אז אסור לי לתת לו את זה, זה כבר לא נחשב לדרך אכילה נורמלית. אז זה לגבי הנושא של גרם הפסד. מה זה אומר שאסור לקלקל את פירות השביעית בידיים? אז קודם כל אמרנו לקלקל אותם בידיים, ממש להרוס אותם. יש עוד צורה של קלקול, אני יכול לקלקל לא את הפרי עצמו אלא את הטעם שלו, גם זה יכול להיות לקלקל. למשל, בן אדם שלוקח יין של שביעית או משקה של שביעית ומערבב אותו בתוך דבר מר, כן? מר, ביטר, בתוך משהו כזה, כמו למשל, אם אני מערבב את זה בתוך תרופה, בשביל שהילד שלי יוכל לשתות את התרופה, אז הרסתי, קלקלתי את הטעם של היין הזה, היין של שביעית או המיץ של שביעית, זה דבר שאסור. גם פה זה נחשב להפסד. עוד דרך שהיא נחשבת לקלקול והיא אסורה, זה להכין את האוכל בצורה שלא הדרך הנורמלית לאכול אותו ככה. למשל, דבר שהדרך לאכול אותו חי ולא מבושל, אם אני לוקח אותו ומבשל אותו, אז קלקלתי את זה. בגלל שזאת לא הצורה הנורמלית שבה אוכלים את הפרי הזה. או אותו דבר הפוך. דבר שהדרך לאכול אותו מבושל, ואני אכלתי אותו חי, אז גם כן, יש פה הפסד, כי אני אכלתי אותו בצורה שהיא לא הצורה הנורמלית שככה אוכלים אותו בדרך כלל. בישול, או אפייה, או צליה על האש, כולם נחשבים דבר אחד. זאת אומרת, דבר שהדרך לבשל אותו, אפשר לאפות אותו, אפשר גם לצלוט אותו. כל הדברים האלה נחשבים לדבר אחד. אבל אישה לכבוש את זה בתוך, בתוך מים. איך אומרים לכבוש? מה? כן, to pickle, זה הפועל? כן, to pickle, בסדר? לא ידעתי שזה גם פועל, חשבתי שזה רק... בכל אופן, לכבוש, כן? שיהיה. בכל אופן, לכבוש את זה במים, לכבוש את זה במים, זה סטטוס אחר. למרות שאנחנו מכירים את הכלל בהלכה שכבוש כמבושל, כבוש כמבושל, אבל לעניין שביעית, כך אמר הרב אליושיב זכר צדיק לברכה, שלעניין שביעית אנחנו אומרים כבוש כמבושל רק לחומרה. מה זה אומר? זה אומר שאם זה דבר שהדרך, אם זה דבר שהדרך לאכול אותו חי, אז אסור לך לכבוש אותו, בגלל שכבוש כמבושל. ואם זה דבר שהדרך לכבוש אותו, אסור לך לבשל אותו. כי אני אומר כבוש כמבושל רק לחומרה. בסדר? אז זה דבר שכדאי לזכור אותו. עכשיו, מה לא ברור? נכון, נכון, נכון. נכון. מה זה? לא, מלפפונים, מלפפונים, הרכי לכבוש אותם, אין בעיה. זה מותר. אבל אני לא יכול להגיד למשל, מישהו שרוצה להכין תפוח אדמה כבוש. סתם, זה מה שהוא רוצה לעשות, לא יודע למה, אבל הוא רוצה. אז הוא לא יכול לבוא ולהגיד, תפוח אדמה זה משהו שהדרך לאכול אותו מבושל. אז כבוש כמבושל, אז אני יכול גם לכבוש אותו. אי אפשר, אתה לא יכול. כבוש כמבושל זה רק לחומרה, לא לכולה. בסדר? אז לכן למשל גם לצד השני, דבר שאוכלים אותו רק חי בדרך כלל, אז אסור לך לכבוש אותו. בסדר? זה החומרה בכבוש. דברים שהדרך לעשות מה? כן. נכון? אז אפשר גם ככה, ואפשר גם ככה, זה לא בעיה. אז בעיקרון אתה גם יכול לכבוש, כי אתה הרי אפשר גם את זה וגם את זה.
אבל השאלה, בוא נגיד, אם אור, כאילו לשים את תפוז, משהו
כזה. מה? אור, נגיע לזה עוד מעט. עוד מעט נגיע לזה. עכשיו, מה נקרא, לפי מה אני קובע, האם הדרך לאכול את זה חי, או הדרך לאכול את זה מבושל? לפי מה קובעים את זה? לפי כל הציבור, לפי רוב הציבור. אנחנו לא צריכים בשביל זה את רוב הציבור. מספיק שיש קבוצה גדולה בציבור. זה לא רק איזה מיעוט של כמה אנשים משוגעים שאוכלים את זה בצורה הזאת, אלא יש קבוצה גדולה בציבור שאוכלת את זה, ולא רק קבוצה גדולה שאוכלת את זה מדי פעם, פעם בחצי שנה, אלא שאוכלת את זה בצורה שהיא... בצורה שהיא קבועה, בצורה שהיא תדירה, אופן, ולא רק בלעיתים רחוקות, אז זה מגדיר את זה כדרכו לאכול בצורה הזאת. יש קבוצה של אנשים שהם צמחונים או טבעונים, כן, מכירים? בסדר, מובן באנגלית שאני אומר. צמחונים או טבעונים, אנשים כאלה, האם זה מגדיר כדרך אכילתו? יש קבוצה מאוד גדולה כזאת, אבל עדיין, אם הציבור בצורה נורמלית לא אוכל את זה ככה, אלא רק בגלל העניין של צמחונות וטבעונות, אז אין לי שום דבר נגד זה, זה דבר נהדר, אבל זה נחשב כבר כרפואה ולא כדרך אכילתו. בגלל שמצד דרך האכילה הנורמלית לא היו אוכלים את זה ככה, אלא מה? אתה חושב שזה יותר בריא לך וזה יחזק את הגוף שלך. זה יפה מאוד, זה נחמד, אבל בגדרי שביעית זה לא נחשב לדרך אכילתו. אוקיי? מה אם... כן. מה? או, נגיע עוד מעט, גם למיץ נגיע, עוד מעט. מה קורה עם דרך אכילה לילדים? דרך אכילה לילדים, זאת אומרת, לילדים למשל מרסקים להם את הפירות, או מרסקים להם ירקות. את זה עושים לילדים, לא עושים את זה למבוגרים. או שמקלפים כל מיני פירות וירקות לילדים, משהו שלא עושים אותו למבוגרים. אז אם נותנים את זה לילד, זה נחשב דרך אכילה, וזה בסדר. כן, הילדים זה גם כן קבוצה גדולה, ברוך השם, וזה מגדיר את זה לדרך אכילה, אבל למבוגרים זה לא נחשב דרך אכילה. זאת אומרת, אי אפשר לתת את זה לאדם מבוגר בצורה שאני עושה את זה לילד, כלפי מבוגר זה נחשב להפסד. בסדר? אם זה מבוגר שככה הוא רגיל, בסדר. אם ככה הוא רגיל בכל מצב. זאת באמת, אם זה משהו משונה שהוא עושה, זאת אומרת שכולם לא עושים ככה, כל המבוגרים לא עושים ככה, ורק הוא עושה ככה, אז אני לא בטוח שזה יהיה מותר. בסדר? טוב. לגבי תבלינים, לגבי כל מיני צמחים של תבלינים, פטרוזיליה או שמיר, דברים כאלה, אז אפילו תבלינים כאלה שהם ראויים לאכילה בפני עצמם, שאתה יכול לאכול אותם בפני עצמם, אבל אם הדרך היא לשים את זה במרק או בתבשיל, שזה ייתן טעם בתבשיל, אז מותר לך לעשות את זה. אפילו אחרי כן אתה כבר לא תאכל את זה. אבל זה לא משנה, בגלל שזאת דרך האכילה של התבלינים האלה, ולכן הדבר הזה מותר. אבל אם זה מאכלים כאלה שבדרך כלל לא שמים אותם בתור תבלינים, ואתה כן רוצה להשתמש בזה בתבלין, אז יהיה מותר לך לשים את זה במרק, רק אם אתה תשתמש בזה אחרי זה לאכילה. אחרת, הפסדת את המאכל. לא זאת דרך האכילה שלו. לגבי לשים יין או מיץ תפוזים בעוגה או משהו כזה, או לשים את זה על העוף, מותר. מותר בגלל שזאת הדרך. זאת דרך נורמלית, ככה משתמשים בזה, ולכן הדבר הזה מותר. יש שאלה באחרונים, האם זה צריך להיות כמות כזאת שאנחנו נרגיש את הטעם שלה, או שאפשר גם פחות מזה, ככה שאנחנו לא נרגיש את הטעם שלה. השאלה אם מותר לבטל פירות שביעית, הרי בעצם הטעם של הדבר הזה מתבטל, אבל האמת היא שבדרך כלל כששמים יין בתוך העוגה, או כששמים מיץ בתוך העוגה, אז שמים אותו בשביל שזה ייתן טעם, אחרת בשביל מה שמת את זה שמה, אז בדרך כלל השאלה הזאת היא לא רלוונטית. אבל בכל אופן, באופן עקרוני הדבר הזה מותר. מה? אם זה רק בשביל יופי, נכון. נכון, אם זה רק בשביל יופי וזאת לא הדרך, אז נכון, אז אסור. נכון. מה לגבי סחיטה? לסחוט פרי, להפוך אותו למשקה. אז קודם כל, הדין הוא שאסור. אסור לסחוט פרי ולעשות ממנו משקה, ולמה? בגלל עוד פעם אותה הלכה של והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה ולא להפסד. חוץ מזיתים וענבים. זיתים וענבים אלה שני פירות מיוחדים שהעיקר שלהם זה השמן והיין, וזה נוגע לא רק להלכות שביעית, זה נוגע גם להלכות אחרות, ולכן מותר לסחוט את הזיתים והענבים ולעשות מהם יין ושמן ויין. האחרונים נחלקו בשאלה למה באמת אסור לסחוט את הפירות ולעשות מהם משקה. מה ההפסד כאן בדבר הזה? יש כאלה שאמרו שהסיבה היא בגלל שהמשקה הוא נחשב בעצם למה שנקרא זהה באלמה. זהה באלמה זה כמו סטימס, כמו עדים. זה לא הדבר בעצמו. הפכת את הפרי למשהו שהוא לא הדבר בעצמו, ולכן זה אסור. יש כאלה שאמרו שההפסד הוא בגלל שזה שלא כדרך אכילתו. באופן נורמלי אוכלים את הפרי הזה, למשל תפוח באופן נורמלי אוכלים אותו, ולא עושים ממנו מיץ. ולכן הפסדת את התפוח בדבר הזה. מה הנפקמינה בין שני ההסברים האלה? הנפקמינה היא מה? תפוזים, בדיוק. תפוזים, לימונים, אשכוליות. הפירות האלה, הדרך הנורמלית היא לסחוט אותם. יש גם כאלה שאוכלים, ויש גם הרבה כאלה שסוחטים אותם למיץ תפוזים. אז אם אני אומר שהסיבה היא בגלל שזה שלא כדרך אכילתו, בתפוזים אין לי בעיה. אבל אם אני אומר שהסיבה היא בגלל שלהפוך את זה למשקה, זה זהה באלמה וזה כבר לא הפרי בעצמו, אז זה בעיה, אפילו בתפוזים. מה ההלכה למעשה בדבר הזה? ההלכה היא שמותר לסחוט תפוזים או לימונים או אשכוליות, כיוון שזאת דרך האכילה, אבל בתנאי אחד. צריך להקפיד שהבשר של הפרי יהיה גם כן בתוך המיץ. זאת אומרת, לא להשתמש במסננת, איך אומר מסננת? פילטר? מה? פילטר? אוקיי. לא להשתמש, לא להשתמש במסננת כזאת שהיא מאוד מאוד דקה, ככה שמה שירד למטה זה רק המיץ, וגוף הפרי יישאר למעלה. אלא להשתמש גם בבשר של הפרי. אתם רוצים להשתמש במסננת דקה? אין בעיה, אבל אחרי זה לשפוך את את הגוף של הפרי גם כן פנימה, ואז אפשר להשתמש בזה, כן.
יש גם אנשים ששותים מיץ תפוחים.
יש, אז נכון, באמת היום אנחנו צריכים לבדוק לפי אם יש כזאת, אם יש כזאת קבוצה גדולה בציבור, ואם יש, אז נכון, אז אפשר. מה? נכון, עם הפרוזן יוגורט וכל הדברים האלה, אז היום כבר מכל דבר שזז עושים מיץ, אז נכון. נכון, מסכים, נכון. כן. אם הפירות בפנים, אז עדיין אני חושב שיברכו שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, אם הרוב זה המשקה, אז עדיין יברכו שהכל נהיה בדברו. כן. כי הרוב זה הזה. הולכים פה לפי הרוב. עכשיו, מה קורה עם ריסוק של אוכל? זאת אומרת, לקחת שזיפים למשל, פלאמס, נכון? שזיפים, ולרסק אותם, לעשות מהם ריבה, או דברים כאלה. האם מותר או אסור, או תמרים, גם כן, לעשות מהם ממרח של תמרים? התשובה היא שמותר. למה זה מותר? בגלל שאוכל מרוסק נחשב אוכל. אוכל מרוסק נחשב לאוכל, לכן אין עם זה בעיה, אבל כמובן בתנאי שזו דרך האכילה של זה. אם דרך האכילה היא לא לאכול את זה מרוסק ואתה מרסק, אז זה בעיה מצד שלו כדרך אכילתו. האם להפוך משקה לאוכל מותר או אסור? עכשיו אני בכיוון ההפוך. יש לי משקה של שביעית, ואני רוצה להפוך אותו, לשים אותו בפריזר ולהפוך אותו לאוכל. האם זה מותר או אסור? אז ערוך השולחן אומר זה אסור, כי אתה שינית את הדבר מבריאתו, שינית אותו ממה שהוא היה בהתחלה, אבל הרב אלישיב זכר צדיק לברכה אמר שזה מותר, בגלל שרק להפוך אוכל למשקה, אתה בעצם מקלקל אותו. להפוך משקה לאוכל, אדרבה, אתה הופך אותו למשהו יותר טוב, אתה משביח אותו, ולכן הדבר הזה מותר. לקלף פירות, לקלף פירות או ירקות, מה מותר ומה אסור? הכלל בזה הוא להיות נורמליים. בסדר? זה הכלל. לא להשתגע, להיות נורמליים. מה שדרך לקלף אותו, מותר לקלף. ומה שאפשר, ומה שהדרך לא לקלף אותו ולאכול אותו עם הקליפה, אז לא מקלפים. עכשיו, גם אם זה משהו שהדרך לקלף אותו, אז מקלפים בצורה נורמלית. לא לעשות קילוף שהוא יותר עבה מהרגיל. קילוף נורמלי בצורה שהיא נורמלית, וככה אפשר, ככה אפשר לאכול. אם למשל בן אדם רוצה לאכול תפוח, ופתאום הוא רואה שיש חלק מהתפוח שהוא נגוע בתולעים. נגוע בתולעים. מותר להוריד את החלק הזה מהפרי, לא כשמותר, חייבים להוריד את החלק הזה מהפרי, לא כדאי לאכול את מה שיש שם בפנים, ואין עם זה שום בעיה מצד קדושת שביעית, מכיוון שכך היא הדרך הנורמלית, אז זה בסדר גמור, אין עם זה בעיה. יין של הבדלה, יין של הבדלה, או יין לליל הסדר, האם מותר להשתמש ביין של שביעית לדבר הזה או אסור? התשובה היא באופן עקרוני כן, מותר. מותר להשתמש בזה, גם להבדלה וגם לליל הסדר. מה אסור? מה שאסור זה המנהג שאנחנו נוהגים, למשל, ביין של ההבדלה, לחבות את הנר של ההבדלה ביין, זה ממש הפסד של פירות שביעית, הדבר הזה אסור, או בליל הסדר, לעשות עם האצבע, להטיף עם האצבע בעשרת המכות ובסימנים, את הדבר הזה גם כן אסור, כי זה מפסיד פירות שביעית. אז מי שרוצה להשתמש ביין כזה, יכול, ישים צלחת מתחת לגביע, לכוס של היין, כדי שזה לא ילך לאיבוד, ואז אפשר להשתמש בזה, אין בזה שום בעיה. דבר נוסף, אסור לקלקל אוכל של שביעית, גם אם על ידי זה אני משביח, אני מתקן מאכל אחר. אני אתן דוגמה. למשל, יש כאלה שרוצים לנקות את החסה, לדס, רוצים לנקות את החסה על ידי חומץ. שמים את זה בתוך חומץ. איך אומרים חומץ? מה? בסדר, כולם יודעים, בסדר. אז שמים את החסה בתוך החומץ, וככה זה מנקה אותה. אז אם החומץ הזה הוא חומץ של שביעית, אסור לעשות את זה. כי בעצם בזה אתה מקלקל את החומץ. אתה אומר, אבל אני הופך את החסה ליותר טובה. זה לא משנה. אסור לך לקלקל, אפילו בשביל לתקן משהו אחר. ואולי הדבר האחרון שנגיד בעניין הזה, זה אכילה גסה. מה זה אומר אכילה גסה? בן אדם שהוא כבר אכל והוא שבע לגמרי. עד כדי כך, שאם הוא יכניס עוד משהו פנימה, הוא כבר לא ירגיש את הטעם שלו. מרוב שהוא שבע. אכילה כזאת לא נחשבת לאכילה. ומה זה אומר שהיא לא נחשבת לאכילה? למשל, אם אדם כזה חלילה יאכל ביום הכיפורים, בצורה הזאת יש אנשים שהם בלחץ אימים לפני יום הכיפורים, שחס וחלילה לא יהיו רעבים, אני מבין אותם, אבל לפעמים הלחץ הזה הוא קצת יותר מדי, והם מתמלאים ומתמלאים 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 ומתמלאים. אז אדם שיגיע למצב כזה ואחרי זה יכניס עוד משהו לפה, זה כבר לא נחשב אכילה. אין על זה את האיסור דאורייתא של ויניתם את נפשותיכם. מה זה אומר לענייננו? אסור לאכול פירות שביעית אכילה גסה. מי שמתכוון לאכול בערב הכיפורים סעודה מפסקת, והוא הולך לאכול דברים שקדושים בקדושת שביעית, וזה טוב לאכול דברים שקדושים בקדושת שביעית, אבל להקפיד לא להגיע למצב הזה. לא להגיע לשם, כי אז זה כבר נקרא להפסיד פירות שביעית. לגבי השאריות, או הקליפות, כן, the leftovers, מה שנשאר אחרי שגמרנו לאכול, מה עושים עם הדבר הזה? מה מותר לעשות, מה אסור לעשות? אז קודם כל ככה, שאריות או קליפות או דברים כאלה שהם עדיין ראויים למאכל אדם או למאכל בהמה, יש עליהם עדיין קדושת שביעית. יש מחלוקת בין הפוסקים אם זה משהו כזה שהוא ראוי למאכל אדם או בהמה, אבל לא נותנים את זה לבהמות לאכול. למשל, היום גרעינים של תמרים. גרעינים של תמרים. הגרעינים האלה, עקרונית, הם ראויים למאכל בהמה. אבל לא נותנים את זה. מה, את השאריות שלה, את מה שנשאר לי, הגרעינים האלה, מישהו מאיתנו לוקח אותם ואוסף אותם ונותן אותם לבהמות? אנחנו לא נותנים אותם. אז יש הרבה מהפוסקים, החזוני, שבשום זמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, הם אמרו שבאמת אין על זה קדושת שביעית ואין עם זה שום בעיה, אפשר לשים את זה בפח. בגלל שלא נותנים את זה לבהמות בפועל. אבל יש גם כאלה שהחמירו, הרב אוזנר שליטה ועוד, הרב מרדכי אליהו גם החמיר בזה, ואמרו שגם, אפילו שאתה לא נותן את זה לבהמה, אבל אם זה ראוי למאכל בהמה, אז צריך להקפיד, לא להפסיד את הפירות האלה, לשמור על קדושת שביעית. עכשיו, מה זה אומר? אותם שאריות של אוכל שאנחנו כן צריכים לשמור עליהם בקדושת שביעית. אז זה אומר ככה, קודם כל, לשים אותם בפח השפע, אנחנו לא שמים אותם. גם אם בן אדם ישים את זה בתוך סקית, בתוך הפח, זה עדיין בעיה, ואני אסביר למה. ברגע שבן אדם שם משהו, אוכל בתוך סקית, אז יש אפילו מישהו שבדק את הנושא הזה, מבחינה מדעית, וראה שברגע ששמים אוכל בתוך סקית, בתוך הפח, אז הסקיות שיש לנו היום, הן שומרות על האוכל, ככה שהוא לא יתקלקל בגלל כל מה שיש מסביב. מהבחינה הזאת, זה בסדר. אבל יש לנו בעיה אחרת. אם תסתכלו על המסעיות שלוקחות את האשפה, אז כמעט כל המסעיות היום יש להם מדחס. איך אומרים את זה? קומפרסור, מה? קומפרסור? כן. בסדר. אז יש להם מדחס, והמדחס הזה, כדי שהאשפה לא תתפוס הרבה מקום, המדחס מועך את כל מה שיש שם. ואז מה שקורה, זה שגם אם שמת את זה בתוך סקית, יש סיכויים מאוד גדולים שהמדחס פשוט יקרע את הסקית הזאת. ואז יוצא שאתה לא עברת איסור, כי הרי אתה רק גורם לזה. אבל אותו יהודי שלוחץ על הכפתור והמדחס, והמדחס מועך את זה, הוא עובר על איסור של הפסד פירות שביעית. כן, סתם כדאי לחשוב קצת על כל ישראל ערבים זה בזה, לחשוב על להיות אחראים גם עליו. לכן מה אנחנו עושים? בשביל זה יש מה שנקרא פח שמיטה. ומה? מה? הרבה פעמים זה לא יהודים, כן, זה גם נכון. זה גם נכון. אם זה ככה, אז אין בעיה. בשביל זה יש לנו פח שמיטה. מה אנחנו עושים בפח שמיטה? בפח שמיטה בעצם אנחנו שמים, זה פח מיוחד, שאנחנו שמים בו את השאריות של האוכל מאותו יום, אנחנו שמים את זה בתוך שקית בפח שמיטה, ובסוף אותו יום, בסוף אותו יום אנחנו מחליפים את השקית, ואחרי שכבר עבר מספיק זמן, שזה כבר לא ראוי למאכל אדם, מה זה לא ראוי למאכל אדם? הכוונה היא שבאופן נורמלי בן אדם לא אוכל את זה, ושאריות כאלה אחרי שעובר עליהם יום, בדרך כלל כבר לא אוכלים אותם, אז אפשר לשים את זה באשפה. אבל גם פה צריך להיזהר. א', צריך להקפיד להחליף את השקית כל יום. בגלל שאם אנחנו לא מחליפים את קית כל יום, אז הפח שמיטה נהפך לפח רגיל. אז מה הרווחנו? זה שיש עליו מדבקה של שמיטה זה מאוד יפה, אבל עדיין זה לא מתיר לנו לשים את זה בפנים. אז צריך להחליף את השקית כל יום, דבר ראשון. דבר שני, מה? כן, אבל אם את משאירה שם פירות שביעית מאתמול, ואז את שמה היום פירות שביעית חדשים, אז הפירות שביעית מאתמול הם כבר מקולקלים, והם מקלקלים את הפירות האלה, אז כאילו שמת את זה בפח רגיל. אוקיי? מה? מתקלקל, הכוונה היא שזה כבר מגיע למצב שאדם נורמלי לא אוכל את זה. תיקח שארית של תפוח, תשאיר אותה בחוץ, או בתוך שקית, תשאיר אותה יום אחד, תראה אחרי יום איך זה נראה. אני לא אומר, זה לא בדיוק יום, או אין בזה מדד מדויק. בסדר? אבל זה הכיוון. עכשיו, גם כן, אם יש לי שאריות של נוזלים, liquids, כמו למשל מרק שבישלתי בו ירקות שקדושים בקדושת שביעית, אז אני צריך להקפיד, לא להרבב את זה עם שאריות של דברים מוצקים, עם פירות או דברים כאלה, בגלל שכל אחד יודע שברגע שאתה שם את זה שם, אז זה הופך את זה למאוס, אנשים לא אוכלים כזה מין דבר, איזשהו פרי. מה? אז אני שם את המרק בשקית נפרדת. בסדר? אני שם את המרק בשקית נפרדת, ואת זה אני שם שם. אז לשים שקית ליד שקית, אין בעיה. אחרי שעובר יום, וזה כבר לא ראוי למאכל אדם, אז אפשר לשים את זה בפח ההשפעה. בסדר? ברור מה שאמרתי? כן? אוקיי? זה לא כזה מסובך. באמת, אפשר להתרגל לזה מהר, זה לא נורא. עכשיו ככה, אז אמרנו, אם זה משהו כזה שכבר לא ראוי למאכל אדם ומאכל בהמה, אין בזה שום בעיה, אפשר לשים את זה בתוך הפח. מה קורה אם יש לנו גרעין של פרי, שהוא מצד עצמו באמת לא ראוי, לא ראוי ולא מיועד, לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה. אבל על הגרעין של הפרי יש עדיין קצת שאריות מהפרי. זה קורה למשל בתמרים או בשזיפים או משהו כזה, שאני מוריד חלק ונשאר לי עדיין. נשאר עדיין קצת בשר מהפרי. מה הדין של הדבר הזה? אז אם זו כמות גדולה, אז ודאי שיש על זה עדיין קדושת שביעית. או אפילו אם זה כמות שהיא יחסית קטנה, אבל אני רוצה לאכול את הכמות הזאת, אני עוד חושב על זה שאני רוצה לאכול את זה, אז אני נתתי לזה חשיבות, ולכן יש על זה עדיין קדושת שביעית. אבל אם זה רק כמות קטנה, אז כבר אין על הדבר הזה קדושת שביעית, אני יכול לזרוק את זה לפח, ואין עם זה שום בעיה. ועוד פעם, הכלל הוא להיות נורמלי. הכלל הוא להיות נורמלי. אני לא צריך לשבת עם הגרעין הזה ולגרד אותו ולגרד אותו ולגרד אותו ולגרד אותו עד ששום דבר לא יישאר אפילו במיקרוסקופ. לא. איך שבן אדם נורמלי מוריד את השאריות, ככה גם אני מוריד, ומה שטיפה נשאר זה בסדר גמור. אותו דבר גם כן לגבי השאריות שנשארו לנו בצלחת. ברגע שאוכלים, והרבה מאוד פעמים נשאר קצת שאריות בצלחת, אין שום בעיה לשטוף את זה בברז, בקיור, אפילו שזה הולך לאיבוד והולך לביוב, אין עם זה שום בעיה. המקור של זה, וחשוב לי להגיד לכם את הלשון של המשנה הזאת במסכת תרומות, ונאמר לגבי תרומה, ואותו דבר לגבי שביעית, כתוב שמה, חבית של שמן של תרומה שנשפחה, אין מחייבים אותו להיות יושב ומטפח. מה הכוונה? לא מחייבים את האדם לשבת על הרצפה וככה להדביק עם היד שלו ולהכניס הכל לתוך החבית, כדי שהתרומה הזאת לא תלך לאיבוד. אלא נוהג בה כדרך שהוא נוהג בחולין. מה זה כדרך שהוא נוהג בחולין? אם היה נשפח לך שמן סתם שמן, היה נשפך לך על הרצפה, אז אתה היית מתחיל לאסוף אותו עם האצבעות? לא היית אוסף אותו עם האצבעות. בדיוק באות צורה תתנהג גם כן עם שמן של תרומה. ככה גם עם שמן של שביט, עם שאריות של אוכל. לכן מה שנשאר בצלחת, אם זה קצת כמו שנשאר בצורה נורמלית, אין שום בעיה לשטוף את זה בכיור, וזה בסדר גמור. מה? הדין של הסיר, אותו דבר. אותו דבר. השאריות שנשארו בתוך הסיר, אם נשארו קצת שאריות, אז אתה יכול לזה. אם זה הרבה, אז בסדר, שים את זה בפח שביט. אבל אם נשאר לך רק ממש קצת, כמו שבדרך כלל נשאר קצת, אפשר לשטוף את זה. זה בסדר גמור. אוקיי, עכשיו עוד הלכה, הלכה אחת חשובה שכדאי לזכור אותה. אם אנחנו מתגנים, אם אנחנו מתגנים משהו בשמן של שביעית, ונשארה לנו כמות שהיא קצת יותר גדולה, עוד פעם, לא רק קצת שאריות, אז כל עוד השמן הזה ראוי להדלקה, אז יש על זה קדושת שביעית. בסדר? ולכן צריך לשים אותו בתוך שקית בפח שמיטה. כי עדיין השמן הזה ראוי להדלקה, ושמן שראוי להדלקה, אז הוא קדוש. טוב, זה לגבי הנושא של קלקול והפסד. עכשיו נעבור לעניין הבא, והעניין הבא זה עוד כל מיני שימושים אחרים שמותר לנו לעשות בפירות שביעית. אמרנו שבהייתה שבת הארץ לכם אומרים חז"ל, לכל צורככם, מותר לעשות גם שימושים אחרים. אבל רק שימושים כאלה שהם כמו אכילה, זאת אומרת שהנאתו וביאורו שווה. מה זה אומר? אני אתן ככה בקצרה כמה דוגמאות לעניין הזה. דוגמה אחת זה, כמו שאמרנו, להדליק את הנר. להדליק נרות שבת בשמן של שביעית מותר, בגלל שאני נהנה מהאור, זאת המטרה של נרות שבת, הנאתו וביאורו שווה, בזמן שזה מתבער ומתקלה אני נהנה, לכן זה מותר. אבל להדליק בשמן שביעית נרות חנוכה אסור. למה אסור? בגלל שאין לנו רשות להשתמש בהם, אז זה לא נועד להנאה. אותו דבר להדליק נר נשמה, נר נשמה, נר של יורצייט או משהו כזה, אז גם כן זה לא נועד להנאה, אלא זה נועד רק לכבודו של האדם שנפטר. לכן אסור להדליק את זה משמן של שביעית. לסוך בשמן, כן? למרוח שמן לשיחה, אז עקרונית זה מותר, בגלל שגם פה הנאתו וביאורו שווה. יש גם עוד סיבות שלכן זה מותר, אבל רק אם אני עושה את זה לצורך האדם. אני עושה את זה בשבילי, לא בשביל לסוך בהמה או לסוך כלים, זה דבר שאסור. מה הדין היום לגבי שיחה? האם מותר לסוך היום או לא? הרב אלישיב זכר צדיק לברכה אמר שהיום בדרך כלל אנשים לא שחים בשמן להנאה. ולכן הוא טען שכיוון שהיום כבר לא עושים את זה, אז לכן אסור לסוך בשמן להנאה. הרב מרדכי אליהו ככה קצת יותר הקל, הוא אמר שמי שבדרך כלל סך בשמן להנאה מותר לו, או ילדים אם צריך ורגילים לסוך אותם בשמן, אז זה מותר. אבל למעשה במכון התורה והארץ הם פסקו כמו השיטה שהכי מקילה בזה, הכרם ציון מבית המדרש של הרב פרנק, שהוא כתב שמותר גם היום לסוך בשמן של שביעית, הדבר הזה מותר. לגבי להכין מוצרי קוסמטיקה או משחות מדברים של שביעית, משמן של שביעית או פירות של שביעית, אז זה אסור, זה הפסד של הפירות. אבל אם יש כזה מין דבר, אם אני רואה בסופר כזה מין דבר, מותר לי להשתמש בו. אם מישהו נותן לי משהו שהכינו אותו מפירות שביעית, אף על פי שאסור היה לו להכין את זה, אבל לי מותר להשתמש בזה. דבר נוסף שמותר, מותר לצבוע צביעה של אדם או כלים שמיועדים לאדם, אבל לא לצבוע בהמה. כן, אם יהיה כתוב על זה שזה קדוש בקדושת שביעית, אני לא מאמין שיהיה כתוב על זה. צריך אבל לתקל ברכיבים ולראות, בסדר? אבל בכל מקרה מותר יהיה להשתמש בזה, בסדר? מותר להשתמש בקדושת שביעית. אוקיי? יש שאלה מעניינת לגבי לתלות פירות שביעית בסוכה. יש כאלה שמקשטים את הסוכה בפירות. האם מותר לי לתלות את זה בסוכה או לא? אני מדבר במצב שבו זה לא מתקלקל בשמש, אלא אני רק תולה את זה, בשביל ליהנות מהיופי שלהם. האם מותר לי או אסור לי? אז כאן, לכאורה, זה מותר. ככה הרב אלישיב גם פסק, שהדבר הזה מותר, בגלל שהרי זה בכלל לא מתקלה. אני נהנה מזה, ואני לא מחלה את זה בכלל. אז איזה הפסד יש כאן? אז אין שום בעיה. אבל הרב מרדכי אליהו אמר שיכולה להיות עם זה בעיה, כי אנחנו יודעים שההלכה היא שאסור ליהנות מנויי הסוכה. מה שתלוי בסוכה ליופי, אסור ליהנות מזה בחג הסוכות. אז יצא שאתה הופך את הפירות האלה למשך שבוע שלם, אתה שם אותם בסטטוס שאסור ליהנות מהם, וזה בעיה. לכן הוא אומר שהדרך היחידה להתיר זה אם בערב חג הסוכות תעשה תנאי, נכון? תעשה תנאי, איני בודל מהם במשך כל חג הסוכות, אם אתה עושה את זה לפני כניסת החג, שאז אפשר לך להשתמש בנויי הסוכה, ואז גם הרב מרדכי אליהו מתיר לתלות את הפירות האלה לנוי. מה אסור לעשות בפירות שביעית? איזה שימושים אסורים? אז דבר ראשון, לרפואה. נכון, אמרנו לאוכלה ולא למילוגמה, לא לרפואה, ומה זה אומר? שני דברים. דבר ראשון, אסור להכין תרופות מדברים שקדושים בקדושת שביעית, לא רק תרופות, גם להכין ויטמינים מדברים שקדושים בקדושת שביעית, זה גם כן אסור, כי עוד פעם, זה לא דרך אכילה, זה משהו שבא כדי לחזק את הגוף, אבל זה נקרא רפואה. גם מה שאסור זה להשתמש בפירות שקדושים בקדושת שביעית בשביל רפואה. הכוונה היא כשברור לכולם שזה בשביל רפואה. למשל, בן אדם שיש לו כאב שיניים, כואב לו, אז יש איזה עצת סבתא שכנראה שהיא עובדת, שאם אתה לוקח קוניאק, משהו חריף, ואתה שם את זה קצת בתוך הפה, אז זה מרגיע את הכאב. האם מותר לי לקחת קוניאק שקדוש בקדושת שביעית, מפירות שביעית, ולשים אותו ככה בפה קצת, ואחרי זה לירוק אותו החוצה? התשובה היא שאסור. בגלל שכאן רואים בצורה ברורה שזה לרפואה, וממילא זה לא לאוכלה. אז לכן אסור לך לעשות את זה. אבל אם אתה תכניס את הקוניאק הזה לתוך הפה, ואתה קצת תגלגל אותו בתוך הפה, ואחרי זה תבלע את זה, אז זה מותר. בגלל שכאן זה כבר לא מוכח שזה לרפואה, זה נראה כאילו שאתה משתמש בזה גם בתור שתייה רגילה, ולכן מותר לעשות את זה. נכון, נכון, אבל כיוון שבסופו של דבר השתמשתי בצורה כזאת שאנשים בריאים משתמשים בזה לאכילה, אז זה נקרא לאכילה. נכון, נכון, זה לא משנה. זה לא משנה. אפילו שהמטרה שלי הייתה לרפואה. אם אני למשל אוכל משהו שהדרך ככה לאכול אותו. אבל לי הייתה מטרה כדי להתרפא בזה. אז מה, זה בעיה? מה? בדיוק, אותם גדרים כמו בשבת. אותם גדרים כמו בשבת. למרות שבשבת הרי זה רק גזירה של שחיקת סמנים, אז שם החילוק הזה יותר מובן. אבל גם פה זה אותו חילוק. אם זה מוכח שזה לרפואה, אז זה אסור. אם זה לא מוכח שזה לרפואה, אז אני אומר, זה דרך אכילה, וככה הדבר הזה מותר. כמו שאמרנו לגבי מוצרי קוסמטיקה, שאסור להכין אותם מפירות שביעית, אבל מותר לי לקנות כאלה שעשו אותם מפירות שביעית, אז גם לגבי תרופות שיש בהם דברים שקדושים בקדושת שביעית, מותר לי להשתמש בהם. בסדר? מותר לי להשתמש בהם. אסור לי להכין אותם. אבל אם יש כזה מדבר, אז מותר לי להשתמש בזה. אוקיי. השלב הבא. יש לנו עוד לא כל כך הרבה זמן. ננסה להספיק. השלב הבא, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה. מה זה אומר ולא לסחורה? סחורה הכוונה היא שאסור, אסור לעשות ביזנס, אסור לעשות מקח וממכר בפירות של שביעית. האיסור הזה, לפי רוב הפוסקים, הוא על המוכר, לא על הקונה. אלא אם כן, אתה קונה את זה בשביל למכור. אבל אם אתה רק קונה את זה בשביל עצמך, אין עליך שום איסור, חוץ מ... לפני עיוור לא תיתן מכשול. הכשלת את המוכר באיסור של סחורה בפירות שביעית, שזה גם איסור חמור, אז גם מזה צריך להיזהר. מה מותר? מה שמותר זה כמה דברים. דבר ראשון, מותר לתת פירות שביעית במתנה. אם אני לא מוכר לך אותם, אלא אני נותן לך אותם במתנה, זה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה. גם אם אני מוכר את זה, אבל אני מוכר את זה בהבלעה. מה זה אומר בהבלעה? אני מוכר לך לא רק את הפירות שביעית, אלא אני מוכר לך יחד עם זה עוד משהו, שהוא לא קדוש בקדושת שביעית. ואתה משלם לי סכום על הכל. אז פה הפירות שביעית נבלעו בתוך הדבר הגדול, ולכן זה מותר. בסדר? סחורה זה אם אני מוכר לך רק את הפירות שביעית, אבל ברגע שזה מובלע בתוך שאר הדברים, אין עם זה בעיה. ועוד דבר שמותר, זה אם אני קניתי פירות שביעית בשביל המשפחה שלי, בשביל לאכול, ונשאר לי מזה קצת, מותר לי למכור את זה. בסדר? זה הדבר שאנשים לא כל כך יודעים אותו. מותר לי למכור את זה. אז אפילו אם מישהו מפרסם, אני יודע מה, הוא לקח פירות שביעית ונשארו לו קצת, ואז הוא מפרסם בליסט שיש לו כמה תפוזים של שביעית למחירה, אז אל תצעקו עליו ואל תגידו לו שהוא פושע וכו'. מה שנשאר, אם זה קצת שנשאר, מותר למכור, אין עם זה בעיה. דבר נוסף שדיברנו עליו כבר בפעם שעברה, שאסור לשקול או למדוד פירות שביעית, לכן אמרנו שהפירות של אוצר בית דין, פירות שקדושים בקדושת שביעית, באמת מכון התורה והארץ מארגנים את זה, שזה לא יהיה בשקילה מדויקת, אלא רק בערך, לפי זה זה עם אחר. ועוד הלכה, עוד שתי הלכות שנוגעות לעניין הזה, זה העניין של דמי שביעית. דמי שביעית זאת אומרת, כשאני קניתי פירות שביעית ושילמתי תמורתם כסף, הכסף הזה קדוש בקדושת שביעית. בסדר? הפירות של השביעית הם תופסים את, הקדושה שלהם תופסת את הכסף ששילמתי תמורתם, ולכן על הכסף הזה יש קדושת שביעית. ומה זה אומר? מה שזה אומר זה שמותר לי להשתמש בכסף הזה רק בשביל דברי מאכל. זהו. אסור לי לקנות עם זה דברים אחרים שהם לא דברי מאכל. וחוץ מזה, אם נשאר אצלי כסף שביעית והגיע הזמן הביאור שאנחנו נדבר עליו ממש כבר, אז אני צריך לבאר את זה. אני צריך לבאר את הכסף. עוד מעט נראה איך. אבל כמו שאת פירות שביעית צריך לבאר, ככה גם דמי שביעית צריך לבאר. וזה יכול ליצור בעיה. אדם שהולך לשוק, כן, יש כאלה שרוצים לקנות דווקא בשוק, ויש מצבים שבהם אתה יכול לקנות בשוק אם אתה יודע איך להסתדר עם כל האיסורים וכל הבעיות שיש. אבל אני רוצה כרגע רק לדבר על הנקודה הזאת. בן אדם שהולך וקונה בשוק, קונה בשוק פירות שביעית, אז חוץ מכל הבעיות של סחורה שהכשלת את המוכר, יש כאן גם עוד בעיה. אתה נתת לו עכשיו בידיים כסף שקדוש בקדושת שביעית. מה הוא יעשה עם הכסף הזה? הוא ישמור אותו בארנק מיוחד ויקנה איתו רק דברי מאכל? הוא יבאר אותו ברגע שיגיע הזמן? מסתבר שלא. אם הוא מכר לך פירות שביעית, אז כנראה שהוא גם לא יעשה את הדבר הזה. ולכן צריך למצוא איזושהי דרך איך אנחנו יכולים לגרום לזה שהכסף שאני אשלם לא יהיה קדוש בקדושת שביעית. ולזה יש כמה וכמה עצה אחת למשל שפותרת את הבעיה הזאת, זה אם אני משלם בכרטיס אשראי, credit card. אם אני משלם בכרטיס אשראי, אז כיוון שאני לא משלם מיד עכשיו, אלא אני משלם רק בעשירי לחודש הבא, אז הכסף הזה, התשלום הזה כבר לא נתפס בקדושת שביעית. זה לא משהו שבא ישירות. אפילו אם זה לא בכרטיס אשראי, אלא אני עושה את זה בצ'ק דחוי. אז גם כן, כיוון שהתשלום הוא לא מיד עכשיו, זה לא נתפס בקדושת שביעית. למשל גם קנייה בהבלעה, גם כן פותרת את הבעיה, כמו שאמרנו קודם, אם אני משלם גם על מוצר אחר. יחד עם זה, יש עוד כל מיני עצות, אני רק רוצה שתדעו את הרעיון, את הכיוון הזה. עוד הלכה נוספת ואחרונה שקשורה לעניין של סחורה בפירות שביעית, זה שאסור לי לשלם חובות עם פירות שביעית. למה אני מתכוון? אפילו אם זה לא חוב שאני חייב על פי דין, זאת אומרת שבית דין מחייבים אותי לשלם, אלא זה חוב שאני מרגיש מוסרית שאני צריך לשלם. לדוגמה, מישהו עשה לי טובה מאוד מאוד גדולה, ואני מרגיש שאני חייב לו, אני חייב לתת לו איזשהו משהו בתמורה לזה. אז אסור לי לקחת פירות שביעית ולתת לו את זה. למה? בגלל שזה חוב, ועם החוב הזה אני משלם, ועם פירות השביעית אני משלם את החוב, זה כמו סחורה. הדבר הזה אסור. דבר נוסף שקשור לזה, זה לגבי משלוח מנות בפורים. משלוח מנות בפורים, אז המשלוח מנות הראשון שאנחנו נותנים, אני לא מדבר על ה-28, 29, אבל המשלוח מנות הראשון שאותו אנחנו נותנים, זה המשלוח מנות שאנחנו חייבים בו על פי דין, נכון? ואת המשלוח מנות הזה, אם אנחנו נותנים אותו רק מפירות שביעית, יוצא שאנחנו פרענו חוב, את החוב של המצווה, על ידי פירות שביעית. לכן, ברגע שנותנים את המשלוח מנות הראשון, להקפיד שיהיו שם שני דברי מאכל שהם לא מפירות שביעית. אחרי זה אתה רוצה לתת בנוסף? אין בעיה. אבל שיהיה שם גם מחוץ לפירות שביעית. עוד הלכה אחת, ואז אנחנו נגיע לביאור, ובזה נסיים את העניין, זה מה שאמרנו, ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, אסור להוציא פירות שביעית מארץ ישראל לחוץ לארץ. אז אני לא הולך להתעסק בכל אלה שמייצאים פירות, בתי החרושת, the factories, שככה מייצאים בכמות גדולה, רק מה שרלוונטי אלינו, לעניין שלנו. האם מותר לי לצאת לטיול באילת, שאילת נחשבת מבחינת קדושת הארץ, היא נחשבת כחוץ לארץ, זה עניין שביעית, האם מותר לי לצאת לאילת ולקחת איתי אוכל לטיול? התשובה היא מותר. זה מותר. למה? כל האיסור זה רק, יש פוסקים שאומרים, רק אם אני מוציא את זה כדי למכור את זה בחוץ לארץ. יש כאלה שאומרים, אפילו אם לא למכור, אבל אני מוציא את זה, אני מוציא את זה בכמות שהיא גדולה יותר. אבל אם אני רק לוקח קצת שיהיה לי איתי לדרך כדי שאני אוכל לאכול, אין עם זה בעיה, אפשר לקחת את זה לטיול. במידה ואני הולך לא לאילת, אלא למקומות שקדושים בקדושת עולי מצרים, כיבוש עולי מצרים, כמו מה שדיברנו בפעם שעברה, הערבה הדרומית או הנגב הדרומי, המקומות האלה, לשם אין שום בעיה להוציא, זה נחשב כארץ ישראל, ולכן אין בעיה. שאלה שהפוסקים דנו בה, זה האם מותר לשלוח אתרוגים מהארץ לחוץ לארץ, שאלה שהרבה מאוד דנו בה. היו תקופות שבהן בחוץ לארץ בכלל לא היו אתרוגים, והיו צריכים להשתמש באתרוגים מהארץ, ובשנת השמיטה הפוסקים דנו בזה אם מותר או אסור, זה עוד נושא בפני עצמו. עכשיו, הנושא האחרון שבו אני רוצה לטפל, זה הנושא של הביאור. מה זה ביאור? התורה אומרת, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. התורה משווה בין הבהמה שנמצאת אצלך בבית לבין החיה שנמצאת בשדה. אז בשנת השמיטה אתה לא בעלים, ולכן אין איזושהי פריבילגיה לך יותר מאשר למי שהוא לא בעלים על השדה, ולכן גם אין שום יתרון לבהמה שלך על פני החיה שבשדה. ולכן ברגע שנגמר לחיה מן השדה, אתה צריך לבער ולחלות את זה מהבית שלך. שלא יהיה מצב שהבהמה שלך עדיין אוכלת, כי היא הבהמה שלך, והחיה בשדה כבר לא יכולה לאכול. כולם שווים. בסדר? זה ההלכה של ביאור. מה זה ביאור? אז יש מחלוקת בראשונים. הרמב״ם והרייבד אומרים שביאור הכוונה היא לשרוף או להשמיד, ממש לבאר את זה מן העולם. אבל הרמב״ן אומר, וככה פוסקים להלכה, כך נהגו בארץ ישראל, מתמיד ככה נהגו, שביאור זה הפקר. ביאור זה להפקיר. מה זה אומר להפקיר? זה אומר דבר מאוד פשוט. לוקחים את הפירות, בן אדם שהגיע זמן הביאור, כמו שעוד מעט נראה, ברגע שהגיע זמן הביאור, אתה לוקח את הפירות שיש לך, או את הבקבוקים של היין שיש לך, אתה מוציא אותם החוצה לרחוב, ובפני שלושה אנשים אתה מפקיר אותם. מה זה אומר להפקיר? אז המשפט שחזל מביאים, זה אחינו כל בית ישראל, לא הנתונים בצרו ובשוויה, אחינו בית ישראל, כל מי שצריך ליטול, יבוא ויטול. מי שרוצה לקחת, שיבוא ויקח. מותר לך לקחת את הפירות האל ולשים אותם, להפקיר אותם בפני שלושה חברים שלך, שאתה יודע שהם לא יקחו את זה. מותר לך, אין עם זה שום בעיה. ואחרי שהפקרת את זה בפני שלושה, קיימת את הביאור, מותר לך לזכות בזה בחזרה. בסדר? כי ברגע שאתה מפקיר, אז כולם שווים. גם אתה שווה יחד עם כולם. מותר לך לקחת את זה ולהשתמש בפירות האלה. וחשוב לדעת, גם אם אתה הפקרת וביארת, אחרי שזכית, יש על זה עדיין קדושת שביעית. קדושת שביעית לא התבטלה מזה. אז צריך להשתמש בזה עדיין עם כל ההלכות של קדושת שביעית. מהם הפירות שחייבים בביאור? אז קודם כל, מה שקדוש בקדושת שביעית, שזה אומר דברים שהם מאכל אדם או מאכל בהמה, או צמחים שמשתמשים בהם כדי לצבוע, צמחים שמשתמשים בהם לריח, בשמים, יש עליהם קדושת שביעית. אז דברים כאלה צריך לבאר אותם. דמי שביעית, כסף ששילמנו תמורת פירות שביעית, גם כן יש עליו קדושת שביעית וצריך לבאר אותו. גם אם יש תערובת של פירות שביעית בפירות אחרים, בסדר? נפל לי תפוז שקדוש בקדושת שביעית לתוך ערימה של תפוזים שלא קדושים בקדושת שביעית, אז כל התערובת הזאת צריך לבאר אותה. בסדר? זה דבר נוסף. מה לא חייב בביאור? מה שלא קדוש בקדושת שביעית. ופה אני רוצה להדגיש, גם מי שמחמיר לנהוג קדושת שביעית בירקות או בפירות, בירקות של היתר מכירה, מה שנמכר לגוי, אתם זוכרים? דיברנו על זה בפעם שעברה, שרוב הפוסקים אומרים שלא צריך לנהוג בזה קדושת שביעית, חוץ מהמבית, החזון איש, בבני ברק ככה עושים, נוהגים בזה קדושת שביעית, אבל לבאר את זה לא צריך. לא צריך לבאר פירות, שהם, פירות או ירקות שהם שייכים להיתר מכירה, אלה פירות מקרקע של גוי. עוד דבר שלא צריך לבאר אותו, משהו שבזמן הביאור היה הפקר. הרי כל העניין של הביאור זה להפקיר. אם בלב אחי זה הפקר, אז אין עם זה בעיה, אתה לא צריך לבאר את זה. נפקמינה למשל, פירות של אוצר בית דין. פירות של אוצר בית דין, לא שכבר קניתי אותם, אלא שהם עדיין אצל אוצר בית דין, אז הם עדיין נחשבים להפקר. הם לא צריכים ביאור. אבל אם אני קניתי בקבוק יין של אוצר בית דין, והוא עכשיו אצלי בבית, אז עכשיו הוא כבר שלי. אז אני צריך להפקיר אותו ברגע שיגיע הזמן של הביאור. מה הזמן של הביאור? זה, לכל דבר יש לו את הזמן שלו, ולמרות ש... פעם היו פוסקים שחילקו את ארץ ישראל לשלושה, משנה אומרת, שלוש ארצות לביאור, מחלקים את האזורים של ארץ ישראל, צפון, מרכז, דרום. היום לא מחלקים את ארץ ישראל, היום כל ארץ ישראל נחשבת לאזור אחד, כי מובילים פרות ממקום למקום בארץ ישראל. הזמן בכל ארץ ישראל נחשב לזמן אחד, אבל מהו הזמן? זה יש לוחות. לוחות של זמני הביאור, שזה יתפרסם בשנת השמיטה, אתם כבר תראו את זה, ולפי זה תדעו מתי צריך לבאר את הפירות. עכשיו, דבר אחרון, מי הם האנשים שחייבים בביאור? מי שחייב בביאור זה רק מי שיש לו כמות שהיא גדולה יותר משלוש סעודות לכל אחד בבית שלו. אני אסביר למה אני מתכוון. מותר לי גם בזמן הביאור, אחרי זמן הביאור, מותר לי להשאיר אצלי כמות של שלוש סעודות. זאת אומרת, פירות כאלה בכמות שאני אוכל בשלוש סעודות. אני לא חייב לאכול אותם מיד עכשיו. אני יכול גם לאכול אותם במשך שבוע. אבל את הכמות הזאת מותר לי. זה כמות שבדרך כלל אדם אוכל אותה ליום. אם יש לי בבית גם אישה ברוך השם ועוד חמישה, שישה ילדים, אז אני יכול להשאיר מזון של שלוש סעודות לכל אחד מהם. בסדר? שלוש סעודות כפול שמונה. רק מה שמעבר לזה, את זה אני צריך לבאר, את זה אני צריך להפקיר. ואופה, ואם אני מוצא מישהו ברחוב, ואני מציע לו לקחת מזון שלוש סעודות, אני יכול לתת לו את זה, אין שום בעיה. בסדר? רק מה שנשאר מעבר, רק הדברים האלה אותם צריך לבאר. כמו שאמרנו, מפקירים את זה בזמן הביאור, ואחרי הביאור, הפירות נשארים בקדושת שביעית. מי שלא ביאר את הפירות, אם זה היה במזיד, זאת אומרת הוא ידע שהוא צריך לבאר והוא לא ביאר, הפירות אסורים באכילה. אבל אם זה היה באונס, מכל סיבה שהיא, הוא שכח לבאר והוא נזכר בזה אחרי כן, אז הוא יכול לבאר את זה, כלומר להפקיר את זה באותו רגע שהוא נזכר, ואחרי זה אפשר לזכות בזה, והפירות מותרים באכילה, כמובן בקדושת שביעית. עד כאן, אני מקווה שהדברים היו ברורים, וסיכום יישלח לכם בעזרת השם בהמשך. שוקרן.